ערב טוב, סייעתא דשמיא, שבת, נקרא סדר פרשת וישב. הפרשה עוסקת בירידת, בעיקרה בירידת יוסף למצרים, מכירתו, פותחת וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, חפץ יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. למעשה הירידה למצרים נאמרה כבר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, פרשת לך לך. שם אומרת התורה לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ מצרים וארץ לא להם סליחה ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יש כבר שורש של הירידה למצרים באותה נבואה שמקבל אברהם אבינו בברית בין הבתרים. בפרשה שלנו יוסף נשלח על ידי יעקב בשליחות, שליחות. אומר לו יעקב אבינו ליוסף, ואומר לו לכנה ראה את שלום הצון, את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון ואבוא שכמה. רש"י על המקום שואל, וכי חברון בעמק? חברון היא לא בעמק, חברון היא בהר, כמו שכתוב, עלו בנגב, ויגיד, עד חברון. זה עלייה חברון. מה פירוש בעמק? אומר רש"י, לקיים, אלא מה? מה הוא רוצה מה זה ויבוא עד חברון? אלא מעצה עמוקה של הקבור בחברון. מי זה הקבור בחברון? אברהם אבינו. מה העצה העמוקה? שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וכו'. אז רש"י כבר מזכיר שירידת יוסף למצרים מתחילה בשליחות שיעקב שולח אותו לראות את שלומך ושלום הצון, איפה? בעמק חברון. מזכיר לנו רש"י הקדוש שעמק חברון, הכוונה לאותה עצה עמוקה שקיבל הזקן הקבור בחברון, הוא אברהם. ומפה מתחילה ירידה למצרים. ברית בין הבתרים ככלל, רק נזכיר שהשיעור הוא לעילוי נשמת כל נפטרי מתי ישראל, שאין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתם, וכן לעילוי נשמת חברינו נפתלי בן ניסה, לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכללם אברהם בן חנה, מדלנת ובת מסודי, הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי.
סלפי
מחלוף הכהן, ולעילוי נשמת דניאל חיה בת פרלה, אלכסנדר בן מרים ואמנון בן שושן, לנשמת הודיה פנינה בת אמר, ולרפואת נועה בת אתי ומרגלית בת סלימה. אז אנחנו מוצאים בבראשית רבה, פרשה מ"ד, ששם המדרש מביא שלמעשה בברית בין הבתרים לא נרמז או לא נאמר או לא נובא רק על גלות מצרים, אלא שורש כל ארבעת הגלויות אחרי גלות מצרים גם הוא נמצא בברית בין הבתרים, שנאמר והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. המדרש מביא שם, מי שירצה יעיין שם, אימה זו אדום, חשיכה זו יוון, גדולה בבל, ונופלת זה מדי, נופלת עליו זה מדי. יש למדרש גם שיטה אחרת לספור את זה וכולי, לראות את הגלויות. אבל כך או כך, מדובר בארבעת הגלויות, וגם הרשימה של בעלי החיים שהוקרבו שם בברית בין הבתרים, גם היא רומזת, עגלה משולשת לגלות בבל, איל משולש ליוון, עז משולשת למדי, ותור וגוזל רומזים לגלות אדום. סליחה?
תור וגוזל זה עם ישראל שהוא לא בדר אותם, לא?
ככה אומר המדרש. אחרי כן תעיין, תראה שזה מה שאומר המדרש. ויש שם פסוק, יש לי גם את המדרש פה, אם תרצה אחרי כן, אז אפשר להיים בזה. בפרשה הקודמת, פרשת וישלח, ראינו ששרו של עשיו מכה את אברהם אבי, את יעקב אבינו ברגליו. יש מחלוקת בגמרא, האם הוא יקרא אותו בשתי הרגליים, האם הוא יקרא אותו ברגל אחד, ואם הוא יקרא אותו ברגל אחד באיזו רגל הוא יקרא, ולכל דבר יש כמובן נפקמינה רוחנית. ומכל מקום, לפני שננסה לדון בעניין הזה ולקשור אותו לחנוכה ולקשור אותו גם לפרשה שלנו, אז צריך להזכיר איזשהו עניין שמובא כבר בטור, ואחרי כן נזכר גם בשלה הקדוש וגם בערב צדוק הכהן מלובלין. והטור בסימן תף יוד זין אומר, לכל אירוע למעשה במהלך השבוע יש הקשר בפרשה שלפניו. הטור מביא את זה על המועדים, הוא מביא את זה בלשון חרוזים, הוא אומר פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, במעוברת באה פרשת מצורע לפני הפסח תמיד, מינו ועיצרו, כן, מפקד בני ישראל באה תמיד לפני, פרשת במדבר באה לפני יצרו, זה עצרת, זה חג השבועות, צומו וצלו, צום תת ואב יבוא, ואחרי כן כמובן צום תת ואב יבוא בצומו, עמדו ותקעו, אז פרשת ניצבים קודמת לראש השנה. ובצדוק הכהן מבלין והשלה הקדוש אומרים, לא רק שכל המועדים, כל הרגלים, הם נרמזים בפרשה שבאה לפניהם, אלא גם החגים דרבנן, וכל דבר שמתרחש לאדם נרמז, אפשר למצוא לו רמז בפרשה שלפניכם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שביום ראשון, בלילה שבין ראשון, אור ליום שני, בלילה שבין ראשון לשני, מדליקים בעזרת השם נר חנוכה. זאת אומרת שבפרשת השבוע שנקרא בשבת, צריך להיות רמז לחנוכה. פרשת וישב. פרשת וישב צריך להיות רמז לחנוכה. לפחות רמז אחד אבה. זה צריך להיות דבר ברור שחנוכה נרמז בפרשה. נכון? גם דברי הטור, גם דברי השלה הקדוש, גם דברי רב צדוק הכהן מלובלין. לא, אני מדבר עכשיו על פרשת וישב. אנחנו מדברים עכשיו פרשת וישב, זו השבת הקרובה. למחרת השבת, במוצאי יום ראשון, אנחנו מדליקים בעזרת השם נר חנוכה. נר חנוכה. אז זאת אומרת שבשבת שקודם צריך לראות רמז לחנוכה. מה הקשר בין השבת הזו לחנוכה? אז יש מן דאמר שכתוב בפרשה שלנו, שיהודה מתעמת מול תמר, שולחת לו תמר את המתה והפתילים, ואומרת לו, הקרנה למי החותמת והפתילים? פתילים, יש לו פתילות, פתילות של נר חנוכה, רמזה לו את העניין הזה של חנוכה. יש גמרא בשבת חף א', שהגמרא אומרת, חף א' עמוד ב' וכף ב' עמוד א', זה בסוף הדף. אז הגמרא שם אומרת דבר פלא, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בן מניומי, נר חנוכה שהניחה מעל 20 אמה פסולה. ידוע להלכה, נר חנוכה לא יכול להיות גבוה 20 אמה מעל הקרקע. לא יכול להיות. למה? למה? למה פסולה? פסולה כסוכה וכמבוי. כסוכה וכמבוי, גם הגמרא בסוכה וגם הגמרא בעירובין עוסקת בגבעים. הגובה של סוכה, אם הוא עובר 20 אמה, סוכה, פסולה. גובה של מבוי, למעלה מ-20 אמה, המבוי לא נחשב מבוי, לא נחשב פתח, אין צורת הפתח. למה? למה? הגמרא מביאה נימוק, דכתיב והבור ריק, אין בו מים. בור ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. תמוד. הנימוקים של הגמרא שם, הם שהעין לא שולטת בגובה של יותר מ-20 אמה. כך זה נימוק הגמרא. אם אדם הולך ולא מרים את הראש בצורה כזו, אז הוא לא רואה יותר מ-20 אמה בגובה. ככה זה דעת הגמרא, האם לא שולטת, ויש עוד כמה דעות שם, כל אחד יסתכל, יראה אם ירצה לחקור את העניין, זה לא נושא השיעור, אני רק מביא את זה כדי להסביר עניין מסוים. אחרי יוסף משליחים אותו לבור, לבור שהוא ריק, אומרת התורה, והבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, אומרת הגמרא, אבל לחשים והקרבים יש בו. יפה מאוד. שואל ספר, בעל ספר תורה תמימה, אפשר להתחיל לנזוג, זה עושה את הקשר ליוטי פיפור. יין אין בו, יין יש בו. מים אין בו, אבל לחשים והקרבים יש בו. אומר בעל התורה תמימה, אומר, אם בבור יש נחשים והקרבים, בור ריק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. אז איך התורה מעידה על ראובן שהוא ביקש להציל את יוסף? זה, התורה כותבת במפורש שהמחשבה של ראובן הייתה להציל אותו מידם. אז איך אתה זורק את אחיך לבור מלא נחשים והקרבים? ויש שאלה יותר חזקה מזה. אם אחרי שהאחים מוציאים את יוסף מן הבור והוא חי, איך הם מעיזים למכור אותו? אבל יש גמרא ביבמות, שהגמרא שם אומרת שאם מישהו נפל לבור, והבור הזה יש בו נחשים ועקרבים, אז האיש הזה נחשב מת. לא ראו אם הוא יצא, לא יצא, לא רואים גופה, לא רואים שום דבר. מה הוא נחשב? מת. אי אפשר לצאת חי מבור עם נחשים ועקרבים. טוב, סוף כל סוף יוסף יוצא מבור עם נחשים ועקרבים. איך אתם עיזים למכור צדיק כזה? הנה נעשה לו נס, התרח יש לו ניסה, נס מארץ הניסים, הוא ניצל מנחשים ועקרבים, אפשר למכור אותו. התשובה היא בדיוק הגמרא שהזכרנו. אומר בעל התורה תמימה, שראובן השליך את יוסף לבור, כשאחים השליחו את יוסף לבור, וראובן, בעצתו של ראובן, הם לא ידעו שיש נחשים ועקרבים בבור. הם ראו בור שהעמוק 20 אמה, וב-20 אמה העין לא שולטת, ולכן הם לא ידעו שיש בתחתית הבור נחשים ועקרבים. והם לא ידעו שיש בתחתית הבור נחשים ועקרבים גם כשהם הוציאו את יוסף. כי ב-20 אמה העין לא שולטת. אם היא לא שולטת בגובה ב-20 אמה, בעומק בוודאי היא לא שולטת. לבור יש דפנות, יש חושך. ממילא כשהעין מסתכלת כלפי מטה, היא מוגבלת בראייה. אז עכשיו מובן למה האחים מכרו אותו. כי הם לא ראו שהוא יצא בנס. חיים לחיים לחיים. אם ככה, יוצא שגם בדין הזה של 20 אמה, יש רמז לחנוכה. שהחנוכיה גבוהה 20 אמה, פסולה. למה? כי העין לא שלטת ב-20 אמה. והנה מצאנו בבור את אותו עניין, ברוך השם, עוד קשר לחנוכה.
ומכרו אותו גם ב-20 כסף.
ומכרו אותו ב-20 כסף, שזה אני לא מבין את הקשר, אבל אם אתה אומר... אוקיי.
זה פודקה. לחיים לחיים, חג גאולה.
לחיים לחיים. הרוקח, רבי אליעזר מברומייזה, הוא מביא דבר שהוא מדהים, מדהים, מדהים. נדמה לי שאמרתי אותו בשנה שעברה, אבל אם לא, אתם שמעו עכשיו חידוש מדהים של הרוקח. אומר הרוקח דבר שהוא פלא פלאות. אמן. לא יודע. ככה הוא נקרא. אומר הרוקח פלא פלאות. הוא אומר, תראו, אם תספרו את פרשת, את הפסוקים, מספר הפסוקים פרשת וישב, יש בהם 112 פסוקים. יש בפרשת וישב 112 פסוקים. כמניין יבוק. במניין יבוק, גימטריה יבוק, קוף יוד בית, יבוק, יוד בית קוף. יש בפרשה הזו 112 פסוקים, כל הפסוקים למעט 8 פסוקים מתחילים באות וב. כל הפסוקים למעט 8 פסוקים מתחילים באות וב. פלא פלאות. יש בכל התנ"ך עוד מקום אחד כזה, שכל הפסוקים למעט 8 מתחילים באות וב. מגילת רות, פלא פלאות. זה בעיניי, זה פלא פלאות, זה חידוש עצום. הוא אומר, הוא לא אומר את זה הרוקח, הרוקח לא קושר את זה לחנוכה, אבל כל מי שמסתכל על הדבר הזה אומר, זה ברור שזה חנוכה. כמה ימים יש בחנוכה? 8 ימים. כמה נרות מדליקים בחנוכה? 8 נרות. גם עליבא דמקובלים, הרי שאם אתה סופר את הספירה השמינית מלמטה, כשאתה עולה בעץ החיים, עולה מלמטה למעלה, ממלכות למעלה, הספירה השמינית היא בינה. חנוכה קשור לבינה, כמו שנראה עוד מעט. חנוכה קשור לבינה, זה כתוב בשער הכוונות, בפרי עץ חיים, בדרושי חנוכה. חנוכה קשור להוד ולבינה, זה על קו שמאל. בינה היא בקו שמאל למעלה, הוד בקו שמאל למטה. זה בינה, גבורה, הוד. בינה, הוד. גם לגבורה הוא קשור חנוכה, נכון? המכבים הגיבורים אנחנו שרים, יש שם גבורה. אבל בינה והוד, אלה שתי הספירות שקשורות לחנוכה. ספירה שמינית מלמטה. והספירה השמינית מלמעלה היא הוד. אם אתה סופר מכתר למטה, אז הספירה השמינית היא הוד. אם אתה סופר ממלכות למעלה, הספירה השמינית היא בינה. קשור לחנוכה. מה מגילת, מה הקשר בין מגילת רות לפרשת וישב? אמרנו שגם פרשת וישב וגם מגילת רות, כל הפסוקים למעט שמונה מתחילים באות וב. מה הקשר בין מגילת רות לפרשת וישב? פרשת וישב זה השורש של מגילת רות ושל משיח צדקנו של דוד המלך. תמר יולדת את פרץ. את פרץ. במגילת רות, ממי מתחילה השושלת שמוביאה בסופו של דבר ללידתו של דוד המלך? מפרץ. 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 זה אותו פרץ. מה פרצת עליך פרץ? קשר מדהים בין שתי העניינים האלה. ברור גם, אם אתם זוכרים את השאלה ששאלנו, מה היה העניין של שרו של עשיו להקות את יעקב ברגליו, איפה שרו של עשיו נלחם ביעקב? בנחל? יבוק. כמה פסוקים יש בפרשה? יבוק פסוקים. פרשת וישב. יש קשר בין המלחמה של שרו של עשיו, ואנחנו נראה בסייעתא דשמיא, נגזור השם חיים טובים, עוד השיעור שכל המאבק הזה היה בין שרו של עשיו לבין יעקב על הרגליים, שהם כנגד נצח והוד. והוד. עוד פעם ספירת ההוד. נצח והוד. נצח הוא כנגד פורים, חג דרבנן, והוד הוא כנגד חנוכה, חג דרבנן.
עוד תרן שוקים.
נצח ועוד תרן שוקים. ככה אומר הפתח אליהו. נצח כנגד פורים, אומר האריזל, והוד כנגד חנוכה. עכשיו, בסייעתא דשמיא נראה את הדברים האלה, אבל רק לאט לאט לאט. אומר רבנו בחיי, בספר שנקרא כד הקמח. כד הקמח זה ספר של רבנו בחיי, אנחנו מדברים על רבנו בחיי תלמיד הרשב"א, כן? יש שני רבנו בחיי, יש רבנו בחיי בר אשר ויש רבנו בחיי בר פקודה. יפה. אנחנו מדברים על רבנו בחיי בר אשר, היה תלמיד הרשב"א. הוא כותב ספר שנקרא כד הקמח, הוא מסודר לפי ערכים שהולכים לפי א' ב'. אז בערך נר חנוכה כותב רבנו בחיי ככה: במסכת ערכין בגמרא דף י"ג עמוד ב', רבי יהודה אומר: כינור של מקדש זין ימין היה. הכינור של בית המקדש היו שבעה מיתרים, שנאמר בתהילים: סובה שמחות את פניך, אל תקרי סובה אלא שבע. איך עושים שמחות? עם כינור של שבע נימים, שבע מיתרים. שבע מיתרים היה לכינור הזה, איתו עושים שמחה. ושל ימות המשיח שמונה מיתרים, שנאמר למנצח על השמינית, נימה שמינית, של העולם הבא יש עשר מיתרים. יפה מאוד. אז הימים האלה, ימי החנוכה, קשורים כמובן למספר שמונה, שרומז אצל המערל המספר שמונה זה מעל הטבע, אבל המספר שמונה על פי דעת רבנו בחיי בר אשר הוא רומז לימות המשיח. מי זה משיח? צאצאו של דוד המלך עליו השלום. דוד המלך עליו השלום, ראשיתו בפרשה שלנו ותחילת תקומתו במגילת רות. ממילא השמונה של השמונה פסוקים שלא מתחילים בו הם בדיוק רומזים לעניין הזה. מה העניין של הפסוקים שמתחילים בו? גם זה נרמז בפרשה היטב. אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. אומר יוסף ידוע, יוסף ידוע שהוא ביסוד. הוא ממשיך את יעקב אבינו שגם הוא נמצא על קו האמצע בתפארת. קו האמצע מורכב מדעת, תפארת, יסוד. תפארת ויסוד הם שני ספירות, זו מעל זו. תפארת למעלה, יסוד למטה. אומר הזוהר הקדוש על הפרשה, הוא אומר דבר שבעיניי גם כן מדהים, הוא אומר, תראו, זה נרמז יפה מאוד, בשניהם הם באות וו, גם יעקב וגם, תמצא את זה עכשיו, אבל אולי, גם יעקב וגם יוסף, הם באות וו, יוסף באות וו, צדיק יסוד עולם, היסוד זה וו, נכון? לא רק בצורה. היסוד זה וו גם בספירות, אם אתה סופר חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה המידה השישית, וו זה שש בגימטריה, זה וו. אומר הזוהר הקדוש, איך זה נרמז יפה? מאוד מאוד יפה זה נרמז, כי העוד וו נכתבת וו וו, כשאתה אומר וו, אתה אומר וו וו, וו של יעקב, וו של יוסף. ממילא הפרשה הזו שעוסקת במכירת יוסף, שדיוקנו כדיוקן אביו יעקב, אלה תולדות יעקב יוסף, היא כולה ובים. כולה ובים. זה אלה שתי הדמויות שקובעות למעשה את הדמות של עם ישראל. את הדמות של עם ישראל. זה, טוב, כרגע אני לא רואה את זה, אבל... תכו להאמין לי שזה ככה, בואו נראה רגע מה זה. כן, אבל זה משהו אחר. ואומר הזוהר הקדוש, תרי נשמין אב ומיניו על הפרשה שלנו. ויתבני זרע דיהודה ואת ומיניו דוד מלכה משיחה, דוד מלכה ושלמה מלכה ומלכה משיחה, ואילן תרי נשים דג כגב נדדה, תמר ורות, תמר ורות, יש להם דמיון לתמר ורות, דמיתו בעליו בקדמתה ואינו נשתדלו לו ודדה. ביניהם היה דמיון גם בין תמר ורות, זה לא סתם, זה לא מקרה. מה הדמיון של בין תמר לרות? ששתיהן מתו הבעלים והם בכל זאת השתדלו למעשה הזה, תמר אצל יהודה ורות אצל בועז, כדי להמשיך את הזרע ככה שיוולד בסופו של דבר מלך המשיח. רק עוד מסיים אחד. אין. יפה מאוד. השפת אמת בפרשת מקץ על שנת תף רשמם, פרשת מקץ תף רשמם, הוא מביא מימרה של הזוהר. הוא אומר הזוהר על הפסוק ולא זכר שר המשקים את יוסף והשכחהו, אומר מיותר היה לכתוב והשכחהו. אתה אומר ולא זכר שר המשקים, מה אתה צריך להגיד והשכחהו? אומר השפת אמת, הוא מפרש שעל ידי שנעשה פגם בזיכרון שאמר יוסף לשר המשקים שיזכרנו, לכן הביא את יוסף לשכחה, והייתה ירידה למדרגת יוסף. יוסף הייתה לו מדרגה, יוסף זכר כל הזמן את התכלית שלו בעולם, זו הייתה המדרגה של יוסף. לכן גם כשזרקו אותו לבור, האחים שלו, זה לא סתם זרקו אותו לבור, וגם שמכרו אותו למצרים, זה האחים שלו בעבור מחרם צדיק בעבור נעליים. על כלום הם מכרו אותו, של כלום, 20 כסף. כל אחד לקח כמה גרושים הביתה מהמחירה הזו. והוא יורד למצרים, וכל מה שקורה לו במצרים, יוסף לא נשבר. הוא כל הזמן זוכר את התכלית שלו. מה התכלית? אני עבד של השם, התכלית שלי זה להביא לתיקון העולם, אני לא זז מזה כמלוא נימה. הוא לא נשבר, הוא לא מתפתה, הוא לא נופל בעצת אש של פוטיפר, הוא לא נופל בפיתויים של פוטיפר עצמו. פוטיפר עצמו לקח אותו למעשה אישות. הזוהר כותב את זה מפורשות, אבל לא רק, זה גם מופיע במדרשים. למעשה היא שגם פוטיפר עצמו ניסה לפתות אותו. שום דבר לא עזר, יוסף זוכר את התכלית שלו, זרקו אותו לבור במצרים. זה בור פי כמה יותר גרוע מבור נחשים ועקרבים. אשת פוטיפר מגיעה יום יום לבור, מחליפה את השמלות, לא בא, בא פעמיים ביום לבור, כל פעם בלבושים אחרים שלפתות אותו, מענה אותו, כן? עינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו, שמה לו פה איזה חדיד, איזה ברזל כזה חד, שלא יוכל לישון, והוא בעמידה, הוא לא יכול שהראש שלו ייפול, אחרת הוא מת במקום. הזוק בשלשלאות, יוסף לא נשבר, הוא לא שואל, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה, לא עשיתי מצוות, ועמדתי בניסיונות, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי, למה זה, אין שאלות. יוסף זוכר את התכלית שלו. הוא אומר לשר המשקים, זכרתני והזכרתני, הוא עושה פגם בזיכרון, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. וכאין זה ממש אומר הבעל שפת אמת, נתקיים בנס דחנוכה, להיפוך. על ידי שכוונתם להשכיחם תורתך, מה רצו היוונים? להשכיחם תורתך, לכן נתוסף עוד זיכרון לבני ישראל, על ידי שרצו להשכיחנו, כך שמעתי, כי ימי חנוכה נותנים זיכרון. שני דברים שאומר פה השפת אמת הם מופלאים. אומר השפת אמת קודם כל ככה, הם רצו להשכיח את התורה, בזכות זה קיבלנו עוד חג לזיכרון, חג חנוכה. חוץ מזה הוא אומר, ימי חנוכה מסוגלים לזיכרון. אדם רוצה זיכרון טוב, צריך לקיים את החנוכה. כמו שצריך להדליק נרות, כהוגן, כהלכה, בידור, דידור, דידור, ואין בזה סוף, ואין לזה קץ. כמה שיותר נרות שמן, בכמות הראויה, לפחות לחצי שעה להדלקה, אחרי צאת הכוכבים, בפתילות שזורות, אם אפשר ביד, מה טוב ומה נעים. המיקום של החנוכייה, בפתח הסמוך, בטפח הסמוך לפתח משמאל, מדליק משמאל לימין. עושים את כל הידורים, לומד את הכוונות, ממשיך מלמעלה למטה כשהוא מוריד את הנר, מתחת לעשרה טפחים ויותר משמונה, יותר משלושה. עושים את כל הידורים. לא מדליק נר אחד לכל בני הבית. כל יום הולך ומוסיף. הולך ומוסיף. ומאוד. ונראה לי, אומר בעל שפת אמת, שלזה רמזו חכמים בחידותם. זה לשון בעל השאילתות. הוא אומר ככה, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ובעל הבית מצויץ באמצע. אתה עומד, אתה שם את החנוכיה משמאל, מזוזה יש לך בימין הנכנס אל הבית, ובעל הבית עומד להדליק, הוא באמצע בין החנוכיה לבין המזוזה, ויש לו ציצית. כי מצוות אלו מביאים זיכרון. למה זה מזוזה, חנוכיה וציצית? כי מצוות אלו מביאים זיכרון. שמזוזה בפתח לזכור מלכותו התברך. כמו שהרמב״ם כותב, שאדם רואה את המזוזה, פוגש את המזוזה, נוגע במזוזה, כל אחד עם המנהגים שלו, מנשק את המזוזה, הנה חינמי, מה הוא אומר בראש? הוא זוכר מה? שהקדוש ברוך הוא שומר דלתות ישראל, שהקדוש ברוך הוא משגיח, שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו וכולי. ובציצית כתוב, למען תזכרו. ציצית זה כתוב מפורש בפרשת ציצית, למען תזכרו. ושכחה, אומר בעל שפת אמת, אותיות חשיכה. וזכירה הוא אור. דיברנו על זה, אני לא מרחיב השנה, בלי נדר, לא בשיעור הזה. דיברנו שחשיכה ושכחה זה אותו עניין, אדם ששוכח משהו, יש לו בלקאוט, יש לו חושך בראש, קיבלתי חושך בעיניים, הביטוי הזה הוא מוכר, הכוונה שכחתי את כל מה שאני ידעתי, קודמתי למבחן, אבל קיבלתי בלקאוט, שכחה, חשיכה בראש, זהו. וזכירה היא אור, הוא רמז, הוא ריתם וזכרתם. מתי אתה רואה? כשיש אור. כשיש אור ואתה רואה, אתה גם זוכר. ממילא ההפך. אם אתה לא רואה, אין אור, יש חשיכה, אתה שוכח. לכן גם הסתכלות בנר חנוכה מביא זכירה כמו הסתכלות בציצית. אדם, הסתכל בציציות, בשביל זכירה, זכרתם. נכון? למה תזכרו? אדם מסתכל בנרות חנוכה, מקבל זכירה. פילי פלאות מקבל זכירה במה שמסתכל בנרות חנוכה. הדבר הזה הוא נפלא, והוא הוא לא נגמר בזה. היוונים רצו להשכיחם תורתך, קיבלנו בזכות זה חג של זיכרון, שמחזק את הזיכרון, ובחג הזה ההידור הוא להדליק את הנרות דווקא בשמן, שכידוע על פי הגמרא באוריות, השמן טוב לזיכרון, כתוב האב משכיח, הבן משביח. האב זה הזית עצמו, מי שאוכל יותר משבע זיתים, כתוב שזה גורם לשכחה. זית טוב לשכחה. אדם אוכל זיתים ככה, טוב לשכחה. שותה שמן זית, זוכר תלמודו של 70 שנה. ככה כתוב בגמרא שם, באוריות. זוכר תלמודו של 70 שנה. מה, לא ישתה אדם איזה כוסית שמן זית? צריך להתחיל עם זה. כוסית שמן זית ביום? כוסית שמן זית ביום, שמן זית טוב, הוא גם טעים. יפה. שמן בא להזכיר. עכשיו נחזור קצת רגע אחד לשרו של עשיו הזה. האריזל מביא ששרו של עשיו נותן ליעקב מכה בכף הירך. ככה כתוב בתורה, נכון? תורה כתוב בירך כי לא יכול לו, והיגע בכף ירך יעקב, ותקע כף ירך יעקב ואף כה אמו, ואחר כן כתוב על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשה. יפה מאוד. איפה גיד אנשה נמצא? אשר על כף הירך עד היום הזה. למה? כי נגע בכף ירך יעקב. ככה זה התורה, לשון התורה. אומר האריזל, צריך להבין את המושג גיד אנשה. צריך להבין אותו. למה? כי קודם כל יש נפקמינה. יש נפקמינה האם המלאך נתן לו בשתי הרגליים או ברגל אחת. הגמרא בחולין דנה בזה. אומרת, אם הוא נתן לו ברגל אחת, אז אנחנו את הגידים צריכים להוציא מהבהמה רק מרגל אחת. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. למה? כי הוא נתן לו מכה בכף ירך. בגיד אנשה. אז אם זה רגל אחת, נתן לו רק ברגל אחת, אז לא נוציא מרגל אחת של הבהמה את הגידים. אבל אם, זה דעת רבי יהודה שם בגמרא, אבל אם נתן לו בשתי הרגליים, אז צריך להוציא את הגידים משתי הרגליים. זה נפקמינה להלכה, לדעת באיפה הוא נתן לו את המכות. שם יש דיון בגמרא, והגמרא מוכיחה מלשון הפסוקים, היא מוכיחה שאם נתן בשתי הרגליים או לא, כדעת רבי יהודה או כדעת חכמים, מוכרע כמובן כחכמי שקיבל בשתי הרגליים. כולם אני בטוח מכירים את הפתח אליהו. פתח אליהו נביא זכורתו ואמר, יש בפתח אליהו ולא רק, ששבע הספירות התחתונות הם כנגד אברי האדם. אברי האדם. אברי האדם. הידיים חסד וגבורה, הגוף תפארת, הרגליים נצח ועוד, האיבר יסוד וכו'. אבל לא רק גוף האדם נחלק לשבעה חלקים. יש לנו שבעה ימים בשבוע. יש לנו שבעה שבועות של השמיטה. יש לנו שבעה שבועות, הכוונה שבע שנים, כל שבע שנים. יש שבעה שבועות בספירת העומר. יש שבע שמיטות, זה יובל, נכון? כל שבע שמיטות זה יובל. יש המספר הזה של שבע הוא לא סתמי, הוא מספר חשוב. לא דיברנו על שבעת ימי חתן, שבע ברכות. ולא דיברנו על לא, שמיטה הזכרתי. ולא דיברנו על שבעה ימי אבלות. ולא דיברנו עוד על הרבה מאוד שביעיות. שביעים חביבים. שביעים חביבים. שבע זה מספר שיש לו משמעויות רבות. משמעויות רבות.
על הרבה שביעים.
אבל מצאנו הדבר הכי חשוב לדעת, זה שהשוקיים שלנו, שני הרגליים שלנו, הם כנגד נצח ועוד. נצח ועוד. רגל ימין כנגד נצח, ורגל שמאל כנגד עוד. שואל רבי חיים ויטל בפרי עץ חיים, מה היו התפילות של יעקב? הוא לא שואל, הוא מספר לנו, אני שואל והוא יענה. מה היו התפילות של יעקב בזמן שהוא נאבק עם שרו של עשיו? זה כתוב בתורה. הצילני נא מיד מיד. מיד אחי, מיד עשיו. עצילני נע מיד, ראשי תיבות המן. המן. אמרנו נצח, זה ימין. נצח הוא כנגד, איזה חג? מדי רבנן, פורים. הוד הוא כנגד חנוכה. אז קודם כל, יעקב אבינו מתפלל על המן. זה לא מקום אחד. וילן שם בלילה, סופי תיבות, המן. ויקח בידו מנחה, אומר מוערכו, רבי חיים ויטל, אומר ויקח בידו מנחה, הוא מנסה למנוע את גזרתו של המן, שלקח 10,000 כיכר כסף. אז ב-10,000 כיכר כסף אשכול על יד עושה המלאכה. מה עושה יעקב אבינו? ויקח בידו מנחה. כל זה פעולות רוחניות שיעקב אבינו מניח כבר למנוע את הגזרות של פורים. למנוע את הגזרות של פורים. אז המלאך מכה את יעקב אבינו בכף ירך ימין. כף ירך ימין. שזה פורים. אבל כמובן שהוא גם מכה אותו בכף ירך שמאל. אמרנו שהגמרא בחולין מדברת על הכאה בשני הרגליים. שתי הרגליים, לא בירך אחד. השפת אמת אומר שכל חג דרבנן צריך שיהיה לו שורש מדאורייתא. רבנן יכולים לתקן, אבל הם צריכים שורש. השורש צריך להיות מדאורייתא. אומר השפת אמת, שבועות נותן את היניקה לפורים. חג השבועות הוא דאורייתא, הוא נותן את היניקה לפורים. למה? הוא אומר, תראה, שבועות יום אחד, פורים יום אחד. שבועות, התחלת קבלת התורה, ושבועות התחילו לקבל את התורה, בפורים, עד דור קיבלו, אומרת הגמרא. חזרו וקיבלו אותה, אז קיבלו את התורה בסופה. יש קשר בין שבועות לבין פורים. מה הקשר בין סוכות לפורים? לחנוכה. אומר בשפת אמת, סוכות מניק, יותן את היניקה לחנוכה. מה הקשר בין סוכות לחנוכה? אז תגיד, 8 ימים, סוכות 8 ימים, עם הושענא רבה, ובחנוכה 8 ימים. יפה מאוד. חורת יפה מאוד, נכון? תראו כמה זה עוד יפה. הרגלים הם כנגד האבות. 3 רגלים יש לנו כנגד האבות. פסח כנגד אברהם, שבועות הוא כנגד יצחק בגבורה, אברהם ויעקב אבינו הוא כנגד סוכות. והלך יעקב סוכותה. סוכות, סוכות. והאבן סוכות. יעקב אבינו בונה הסוכות, הוא סוכה. החגים דרבנן, אומרים חז"ל, הם כנגד האימהות הקדושות. זה יפה. חנוכה, הנס נעשה על ידי אישה יהודית. פורים, הנס נעשה על ידי אישה, אסתר. חנוכה, אומר ספר חקרי לב, הוא כנגד לאה, שמבניה שבט לוי כהנים יצאו החשמונאים. פורים שייך למי? לאמא רחל. למה? מבניה יצאו אסתר ומרדכי, שהיו משבט בנימין. מרדכי איש ימיני, שבט בנימין. ללאה היו 8 ילדים, לכן 6 משלה ו2 של זלפה. לכן יש אצלה בחג שקשור אליה 8 ימים, בחנוכה יש 8 ימים. לרחל, לא, מדובר על בנים, 12 שבטים, אנחנו מדברים על... לרחל כמה היו? 2. לרחל היו 2, אז כמה יש פורים? יש פורים, יש שושן פורים, 2 ימים. אבל באמת אם ככה, שואל בעל החקרי לב, הוא אומר לרחל היו, לא היו 2. לרחל היה את בנימין, במקום יוסף היה את אפרים ומנשה, ושני ילדים של בלהה, השפחה, זה 5. אומרת הגמרא במגילה, אומרת, מגילה נקראת י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, לא פחות ולא יותר. כמה? 5 ימים יש פורים. 5 ימים קוראים מגילה. אפשר לקרוא מגילה. יפה מאוד. אז אמרנו חנוכה לנקני סוכות. פלא. כי זה לא מספיק שאתה תמצא רמז לזה שחנוכה יונק בסוכות. אתה צריך למצוא קשר מהותי. מה הקשר המהותי, הפנימי, שבין סוכות לחנוכה. אז כדי להבין את זה ניגע בנקודה במהירות. יש בחג הסוכות הרבה מאוד עניינים. אמרנו, דיברנו על בינה בחנוכה, קשור לבינה, ספירה שמינית מלמטה למעלה. גם סוכות קשור לבינה, אם אתם זוכרים, עם ההילאה, אור המקיף, כן? קשור לבינה. אבל יש עוד קשרים יותר, נקרא לזה, פחות עמוקים. קודם כל, צריך לשאול שאלה. למה חוגגים את חג סוכות בתתוו בתשרי? התורה אומרת שהטעם לחג סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתם ממצרים. פלא מאוד. אז למה בסוכות? תאכל מצה בסוכה. עשה סוכה בניסן, אביב, נחמד. ושב בסוכה, תאכל מצה גם. כן, תאכל מצה בסוכה. מתי זה? בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתם ממצרים? מתי הם יצאו בניסן? תושב אותם בסוכה בניסן. חוץ מזה, בחשבן הם לא ישבו בסוכות, ישבו. בתמוז לא ישבו בסוכות, ישבו. בכל חודש הם ישבו, הם ישבו שנים בסוכות. בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתם ממצרים, זה שנים הם ישבו בסוכות. אז למה בחרת דווקא את תשרי? אז יש הסבר שכולם מכירים, שאומר, תראה, בקיץ כולם ממילא יושבים בסוכות. בחורף אף אחד לא יושב בסוכות, זה צער. צער. בתשרי שכולם נכנסים הביתה, אז אתה מראה שאתה כפוף לקדוש ברוך הוא, משועבד לקדוש ברוך הוא, זכר ויציאת מצרים, אתה יוצא דווקא החוצה, לסוכה. זה תשרי. אבל למה בצאת וו? זה באלף תשרי. זה באלף תשרי, לא נוח, זה ראש השנה. סליחה, לא נוח. לא נוח. אבל אפשר לעשות מסוף תשרי עד זין חשבן. מה הבעיה? למה לא? מה לא? זה עדיין העונה. זה עדיין אנחנו בסדר. עולה הרגל וכו', היינו מוצאים איזה פטנט לזה. פללים עוד קצת אחרי, על הגשם. למה תתוו? זה לא סתם.
השכינה.
חזרו ענני הכבוד.
כן.
יפה מאוד. חזרו ענני הכבוד, זה השכינה. יפה מאוד. חזרו. הגרם מחדד את השאלה הזו, כפי שהעליתי בפניכם, ועונה תשובה סדורה כדרכו, תשובה מאוד מאוד ברורה. הוא אומר, ביוד בתשרי, יום הכיפורים, חוזר משה רבנו, מודיע לעם ישראל שנמחל חטא העגל. נמחל להם חטא העגל. ביוד א' הוא מקהיל את עם ישראל ומודיע להם שצריך להביא תרומות לבניין המשכן. תביאו כסף, תביאו זהב, כן, כל מה שמפורט בפרשת תרומה. העם מביא יומיים את התרומות, שנאמר בבוקר בבוקר, שני בקרים, בבוקר בבוקר, יומיים, י' ב' וי' ג', י' א' הוא הקהיל אותם, י' הוא ירד, י' א' הקהיל אותם, י' ב', י' ג', הביאו את התרומות. בי' ד' הוא מקהיל אותם פעם נוספת ואומר להם, והמלאכה הייתה דיים. זהו, מספיק, תודה, ויקלה העם מאבי. אין צורך יותר, יש מספיק תרומות. בתתוו חזרו ענני הכבוד. הוא נותן את התרומות על יד עושי המלאכה, ובצלאל והאוליאב, וחזרו ענני הכבוד. חזרו ענני הכבוד, סוכות, נרמז לענני הכבוד, הסוכה היא כנגד ענני הכבוד, לכן אנחנו יושבים בסוכה בתתוו בתשרי. פלא מאוד. עד מתי בנו את המשכן? כמה זמן לבנות את המשכן? התחילו בתתוו. נכון? התחילו את תדבב, חזרו ענני הכבוד, היה להם כבר את כל הרכוש, כל הזהב, כל הכסף, כל מה שצריך, התחילו לבנות. עד מתי בנו? מדעו עד כפהי בכסלב. יפה מאוד. עד כפהי. א' בחנוכה היה משכן. אי תקים אותו? למה לא להקים אותו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה לא מקים אותו עכשיו. תשאיר אותו ארוז, אתה תקים אותו באלף ניסן, יום הלידה של יצחק אבינו עליו השלום. בחודש כסלב לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, הסתיימה בניית המשכן בכ"ה כסלב, למה לא נתת שיקימו? מה איתי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל חנוכת בית חשמונאים. את החנוכה של החשמונאים אתה תקבל. כ"ה בכסלב, זה היום הראשון, ולכן מה אנחנו קוראים בנשיאים, בפרשת הנשיאים בזה? ביום הראשון המקריב נחשון בן עמינדב. מה הקשר בין הקרבת הקורבנות של הקמת המשכן לחנוכה? זה הקשר. היה צריך המשכן להיבנות בחנוכה, שם נסתיימה הבנייה שלו, לא נבנה, זכו החשמונאים לחנוכת שמונת הימים, ואנחנו קוראים את הקורבנות שהביאו הנשיאים ביום חנוכת המשכן. לא רק זה, גם בית שמאי, למאן דאמר, בית שמאי אומרים, בית הלל אומרים, מוסיף והולך. כל יום אתה מוסיף עוד נר. בית שמאי אומרים, פוחת והולך. מאיפה למדו בית שמאי שפוחת והולך? מביאה הגמרא מפרי החג. מה זה חג? סוכות. סוכות, פרי החג התחילו ב-13 פרים, והלכו ופחתו מדי יום, הקריבו פחות פרים. אומרים בית שמאי, הנה לך מקרה של פוחת והולך, צריך להכיל אותו גם על נרות חנוכה. מה הקשר בין סוכות לחנוכה? הנה הקשר. שמוצאים בעניין הזה קשר בין סוכות לחנוכה. בתחילת פרשת ויצא, יעקב אבינו מגיע להר המוריה, והוא רוצה, נופלת עליו תרדמה, והוא לפני שהוא ישן, הוא לוקח 12 אבנים, יש כמה דעות, אבל אנחנו נתייחס רגע לדעה הזו, הוא לוקח 12 אבנים ושם מרעש אותם. למה הוא לוקח דווקא 12? אבן אחת לא מספיקה. למה הוא לוקח 12? הוא עושה מבחן. כל אבינו ככה אומר הפרק הזה רבי אליעזר, לרבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, אומר, לקח יעקב 12 אבנים מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו, וישם אותם מרעשותיו באותו מקום, להודיעו שעתידין לעמוד ממנו 12 שבטים. ונעשו כולם אבן אחת, להודיעו שכולם עתידים להיות גוי אחד בארץ. יעקב אבינו עושה מבחן, הוא אומר, אם האבנים האלה, אני לוקח 12, אם האבנים האלה יתאחדו להיות אבן אחת, זה אומר שאני מקים 12 שבטים שיהיו עם אחד. זה המבחן. בבוקר הוא קם, והנה, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, אבן אחת. מה 12 מה נוצרה? אבן אחת. מה עושה יעקב אבינו עם האבן? יעקב אבינו יוצק שמן על האבן ושם אותה מצבה באותו המקום, וירד לו שמן מן השמיים ויצק עליה, שנאמר ויצוק שמן על ראשה. יפה מאוד. רק יש לי שאלה, מאיפה היה ליעקב אבינו שמן? הוא פגש קודם את אליפז, היה לו מפגש לא סימפטי עם אליפז, אליפז קילף ממנו כל מה שהיה לו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. במקלי, עם מה באתי במקלי? יש מן דאמר שהספר של נקרא פענח רזה, הוא אומר שהמקל של יעקב היה מלא שמן. למה יעקב מילא במקל שמן? הוא רצה ללכת בדרך, ידע שהוא יגיע בלילות, יגיע למקומות שהם גם מקומות שאין בהם יישוב אדם. יוציא קצת שמן מהמקל, יעשה לו נר, ילשב וישב ללמוד בלילה. זה אומר הפענח רזה. הוא אומר, זה יעקב היה לו במקל שמן. מה עשה? לקח את המקל, הפך אותו, יצק שמן על האבן אשר שם הצבע. הפירקי דרבי אליעזר, כמו שקראנו עכשיו, אומר, ירד לו שמן מהשמיים. כן? זה כתוב, וירד לו שמן מן השמיים, במילים האלה. וירד לו שמן מן השמיים ויצק עליה. פירקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר בן אורקנוס. יש אחד מגורי הארי, נקרא שפתי כהן. הוא אומר, מה זה שמן מהשמיים? לא עכשיו היה טפטוף של שמן. ירד גשם של שמן. מה זה ירד שמן מהשמיים? צריך להבין את הביטוי. הוא אומר, שמן מהשמיים, אומר, נתבצר לו קד של שמן, נתבצר לו, הוא מצא קד של שמן, מקום שאתה לא יכול למצוא, אין מה למצוא, זה מדבר, זה הר. עם תרשים. מה יש לך למצוא שם קד שמן? איך הגיע קד שמן להר? לא, נתבצר לו קד של שמן, ויצק על ראשה, וחזר הקד והתמלא. קצו, מה היה שם? היה דבר מאוד פשוט. הוא מצא את קד של שמן, לקח את השמן, יצק על האבן, יצק, חוזר, מסתכל בקד, הקד מלא. אומר השפתי כהן, זה לא, הקד הזה זה לא קד סתם, זה הקד של האישה הצרפית, שנאמר קד השמן לא תכלה. וזה הכת של אשתו של עובדיה, עובדיה הנביא, הכת שאיתו גם כן עשה נס בשמן. יעקב אבינו רואה את הכת הזה, רואה שכל כך הרבה ניסים עומדים להתרחש עם הכת הזה, לכן הוא סיכן את עצמו בעל שפתי כהן וחוזר להביא אותו. זה פחים קטנים. מה חזר יעקב אבינו להביא? פח קטן, פחים קטנים. איך כתוב שם הפחים? פי חף יודמם, אצל רש"י הקדוש. פי חף יודמם, איך אתם כותבים פח? פי חת. איפה עוד כתוב פח פי חף? בגמרא, מסרת שבת, איפה שהגמרא עוסקת בחנוכה. זה אותו פח שמן, אומר שפתי כהן. אתה יודע מה זה הפח שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול? שהחשמונאים מצאו פח קטן שהספיק להם לשמונה ימים? זה הפח הזה. בשביל זה יעקב אבינו חזר. הוא לא היה חוזר סתם, אבל בשביל פח כזה שווה לחזור. איזה ניסים יעשו עם הפח הזה. זה הפח של השמן. טוב, זה אנחנו נכנסים לנושא אחר, אבל פח בעיקרון, החגים, החגים דרבנן שואבים ממנצפח, מאותיות מנצפח. חנוכה זה מאותיות פי חף. פורים זה מצדיק זה, מן זה, המן זה, שורש לו במן. יש בדרושים של האריזל, הוא מביא בדיוק כל אחד מהדמויות, מאיזה שורש הוא וכו'. אבל זה קשור לאותיות מנצפח. מנצפח, בקיצור, זה עכשיו אני נכנס לנושא אחר לגמרי, קשור, אבל רחב מן ים, שהזמן לא יעמוד לנו, חבל. חבל. אני חייב להגיע לאיזה גמרא אחת שהיא מלהיבה, חייב. אבל בעיקרו זה קשור לאותיות מנצפח. אז פח של מנצפח זה זה. זה כתוב שם וחף. מנצפח זה מם, נון, צדיק, חף סופית. פי חף סופית. פי סופית, חף סופית, זה הכל אותיות סופיות. אומר התלמיד המרשל, הבעל הצידה לדרך, זה הפח הקטן. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אתה סיכנת את עצמך בשביל פח קטן, חייך שאני משלם לבניך בפח קטן. זה הדבר. סימון. זה הפח הקטן. זה הפח הקטן שחתום בחותמו של כהן גדול. אבל עדיין אנחנו בשאלה מה זה גיד אנשי. לא הסברנו מה זה גיד אנשי. אז אומר הזוהר הקדוש, רש"י אומר, נשה זה זז, זז מהמקום. זז מהמקום. גיד הנשה זז מהמקום, קיבל מכה, קיבל נקע. זז לו מהמקום. כף הירך זז לו מהמקום. הזוהר הקדוש לא ככה. הזוהר הקדוש אומר, נשה זה מלשון נשייה. זה שכחה. שכחה, יפה מאוד. מה רצה שרו של עשיו לעשות, אומר הזוהר הקדוש? להשכיח את התורה של יעקב אבינו. זה גיד הנשה, להשכיח את התורה של יעקב אבינו. עכשיו, אם היה מדובר בתורה שבכתב, אי אפשר להשכיח אותה מיעקב אבינו. למה? הוא חוזר אל הספר, מסתכל, קורא, לומד. איך אפשר להשכיח תורה שבכתב? להשכיחם תורתך, של היוונים. מה אתם חושבים שהם ניסו להשכיח את התורה שבכתב? חד משמעית לא, אי אפשר להשכיח את התורה שבכתב. התורה שבכתב כתובה. מתי שאני רוצה, אני בא, מסתכל, נזכר. לא שוכח את התורה הזו. מה הם רצו להשכיח? מה רצה שזרו של עשיו להשכיח? את התורה שבעל פה. את התורה שבעל פה הוא רצה להשכיח. התורה שבעל פה עוברת במסורת מאב לבן, מרב לתלמיד. אם אתה משכיח, אם אתה עושה צרות צרורות, אז בדור שיש בו צרות צרורות אף אחד לא זוכר כלום. אתה עסוק בקיום, אתה עסוק בדברים הכי פשוטים של הקיום. אתה יש לך זמן לזכור, יש לך זמן לשנן, יש לך זמן להעביר מידע שלא כתוב. את זה הם רצו להשכיח. אומר הזוהר, שרו של עשיו רצה לשכח את התורה שבעל פה. נשייה זה לשון שכחה. כשיעקב אבינו קורא בפרשת מקץ, פרשה שאחרי פרשת וישב, קורא לבן הבכור, שיוסף קורא לבן הבכור שלו, איך הוא קורא לבן הבכור שלו? ברוך הבא. איך הוא קורא לבן הבכור שלו? מנשה. כי נשני השם מבית אבי. נשני אלוקים בית אבי. מה זה נשני אלוקים בית אבי? השכיח ממני הקדוש ברוך הוא את כל הצרות שהיו לי בבית אבא. זה לא כיסא. השכיח ממני את כל הצרות שעברתי בבית אבא. באיכה כתוב, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. אומר הנביא, שכחתי מה זה טוב כבר. כן? ותזנח משלום נפשי, נפשי כבר זנחה את השלום, נשיתי טובה, אני כבר לא זוכר מה זה טוב. צרות צרורות. תגילת איכה, צרות צרורות, אז אני לא זוכר את הטוב. בכל מי שעושה סיום הסרט בגמרא, הוא מדבר שלא נשכח, הוא מדבר בלשון הרמית, שלא תתנשם הנה, תתנשם הנה, בלשון נשייה. ואנחנו משתמשים בביטוי הזה, ירד לתהום הנשייה, זה שכחתי מהדבר. זה הביטוי. שכחה היא דבר מבורך בדרך כלל. אדם לא יכול היה להתקיים בעולם הזה אם לא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא שכחה. אני לא מדבר כבר שבני זוג לא יכולים לחיות אחד אחד עם השני אם לא יהיו שוכחים. מדי פעם צריך לשכוח. זה בעיקר אני מכוון לאגף הנשי. צריך לשכוח. פה. צריך לשכוח. דברים מדברים שטויות לפעמים, אומרים בטון הלא נכון, אז זה צריך לשכוח. שוכחים, הזוגיות מתקדמת. שכחה זה דבר טוב. אדם, לו יצויר שאדם היה זוכר כל דבר באותה עוצמה כל הזמן, הוא היה משתגע בשניות. הוא יכול לזכור מצד אחד את יום החתונה שלו, מצד שני, לא עלינו ולא עליכם, יום פטירה של מישהו קרוב. באותה עוצמה בו זמנית, בלתי אפשרי. מה נתן הקדוש ברוך הוא? מתנה, שוכחים. גזרה על המת שנשתכח ל-12 חודש. גזירה, לא זוכרים, זה לא זוכרים בכלל, אלא שעוצמת הזיכרון פוחתת בצורה משמעותית, ואז אתה יכול להמשיך את החיים. אתה יכול להמשיך את החיים. מצד שני, שכחה יכולה להיות דבר שלילי ביותר. מתי? אם אדם שוכח את הקדוש ברוך הוא לדוגמה. כתוב, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. הקדוש ברוך הוא מתלונן על מה? הוא מתלונן, אני נתתי לך את השכחה, צור ילדך תשי, ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. מה אתה משתמש במתנה שנתתי לך לשכוח אותי? אני נתתי לך את המתנה של שכחה, אתה משתמש בזה לשכוח אותי? זה דבר שלילי. בחנוכה, כשאנחנו אומרים בעל הניסים, שמטרת היוונים הייתה להשכיחם תורתך, אז ברור שהם לא התכוונו להשכיח את התורה שבכתב, התכוונו להשכיח את התורה שבעל פה. איך התורה שבעל פה קשורה להוד? דיברנו על זה, אני פשוט חייב לסיים, אז אני עובר במהירות. איך התורה שבעל פה קשורה להוד? חז"ל מלמדים אותנו שהוד קשור לסוד התורה, לעמל התורה, והכוח לחדש חידושים בתורה. כל אדם בכל יום מקבל, זה התז מביא בהלכות ברכת התורה, הוא אומר, איך אנחנו מברכים? ברוך אתה השם, נותן התורה. כל יום אתה מברך, נותן התורה. למה אתה אומר נתן את התורה? בעבר, קיבלנו בהר סיני. אז נתן את התורה, מה זה נותן? עכשיו כן אומר התז. אתה היום מקבל את התורה עוד פעם. כל חידוש שאתה עושה בתורה זה תורה. כל לימוד בתורה זה תורה, כל הברקה, כל קישור, כל דבר שאתה עושה, זה תורה, תורה חדשה, תורה, אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא את התורה הזו, נותן התורה, עכשיו הרגע הוא נותן את התורה. עכשיו הגענו לגמרא שרצית, כולכם מכירים את הגמרא הזו, גמרא בשבת, גמרא מפורסמת ביותר, אחת המפורסמות שיש, והגמרא אומרת ככה, זה גמרא בשבת פחת. טוב, לקראתי את הספר הכי לא נוח, את הגמרא הכי לא נוחה, שוקלת טונה.
ספר קל לפני שנה.
אומרת הגמרא ככה, זה גמרא מפורסמת מאוד. משה רבינו עלה להביא את התורה. עלה להביא משה רבינו את התורה, ובאים מלאכי השרת, אמר, כן, רבי יהושע בן לוי, שעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להן לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? אם יש משהו חשוב ביקום בכל העולמות, זה התורה. תוכנית של כל העולמות זה התורה. התורה זה תמצית כל העולמות. התורה זה הדבר, חמדה גנוזה. אז אתה מבקש לתת אותה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיים. איך נקראת התורה? הודך, הוד. אשר תנה הודך על השמיים. אומרים לו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מה אתה מוריד את התורה לארץ? תראה, תסתכל לבני אדם האלה. להם מגיעה תורה? תשאיר את התורה למעלה בשמיים. טוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תן להם תשובה. אומר להם, אני אומר משה רבנו, אני מפחד ששמה ישרפינו באבל שבפיהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חוס בכיסא כבודי ותן להם תשובה. מה אומר להם משה רבנו? אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? עובר איתו, עובר איתם מלאכי השרת עכשיו, עושה להם קורס מזורז בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם, תורה למה תהיה לכם. עובר איתו עכשיו על עשרת הדיברות. מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוקים אחרים בין העמים. לא יהיה לך אלוקים אחרים. בין העמים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה. שוב מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקוצו. וכן לזו הדרך כל עשרת הדיברות. ולבסוף מה הוא אומר להם? אומר להם, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. כתוב, כתב, יסרתי יצר הרע, נתתי תורה תבלין. תורה תבלין, אם יש יצר הרע, צריך תורה בשביל תבלין. אין לכם יצר הרע למלאכים, מה אתם צריכים את התורה? תשובה. מיד הודו לו, להקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. ולותנה אותך לשמיים, לא אמרו. עצרו שם. עצרו, מאדיר שמך בכל הארץ. וואו. תגידו לי, מלאכי השרת לא מכירים את עשרת הדיברות? משה רבינו צריך ללמד אותם את עשרת הדיברות? מכתיב בה, מכתיב בה, אין לכם אבא, יש לכם אבא, אין לכם... מה זאת אומרת? הם לא יודעים שאין להם יצרה? מה הרעיון שמסתתר מאחורי התשובה? למה הם מודים לו? למה הם מודים למשה רבינו? נכון? כולם הודו לו. לא סתם הודו לו. הם שלא תטעו, זה לא הודיה מהפה לחוץ, יאללה, התרצו, בסדר. כל אחד מהם אומר את הגמרא, מיד, וכל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר מה, שנאמר, עלית למרום, שבית השבי. וואו. עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. לקחת מתנות באדם, ו... והמלאך המוות נתן לו את סוד פיתום הקטורת, מדהים. מה רוצים מלאכי השרת? למנוע מהאדם, מעם ישראל, לקבל את התורה. את התורה שבכתב הם מכירים, בשביל זה לא היה צריך משה רבינו ללמד אותם. לא את התורה הזו הם רוצים למנוע מעם ישראל לקבל. את איזה תורה הם רוצים למנוע מעם ישראל לקבל? את התורה שבעל פה. אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, מילא אתה נותן להם תורה, זה בסדר, תורה, תורה שבכתב, אי אפשר לשנות אותה, זאת התורה, לא תשתנה לעולם. אבל תורה שבעל פה אתה נותן לבני אדם, מה שהם יקבעו זה מה שאנחנו נצטרך לפעול לפיו. הם יגזרו פה בארץ, הם יקבעו, החודש הזה לכם ראש חודשים. ועכשיו כל הדין בשמיים צריך להסתדר עם מה שעם ישראל קובע. אדם אוכל ביוד בתשרי. ביום הכיפורים הוא אוכל, עובר על קרת, נכון? מי קבע שזה יהוד? בשמיים קבעו שזה יהוד? לא. בית דין קבעו. אם בית דין היו קובעים את ראש החודש יום אחרי, אז עכשיו הוא אוכל ביהוד למניינו, זה לא יהוד. אין קרת, אין כלום. מי קובע את זה? פסח. מי קובע? עם ישראל קובע הכל. לא סתם עם ישראל קובע הכל. התורה שבעל פה, היא תורה שניתנת לנו כל יום. כל יום נותן התורה. במה היא תלויה? בעמל ויגיע. עמל ויגיע. כשהגמרה בבבא מציעא, בבבא מציעא נ"ט, נגד טילים. בבבא מציעא נ"ט, יש שם הגמרא, תנורו של לחניים, בדיוק, נגד טילים, תנורו של לחניים. שם מה יש? עומדי, יש ויכוח בין רבי אלעזר לבין חכמי בית המדרש, רבי יהושע בראשם. לא בשמיים. אז מה רבי אלעזר מביא ראיות? מהחרוב. אומר, אם אני צודק בהלכה, חרוב יוכיח. החרוב נעקר ממקומו. יודעים מה זה עץ חרוב? דבר אדיר. הוא נעקר ממקומו, כולם רואים את זה בעיניים. תחשבו אם עכשיו אני אומר לכם, אם אני צודק, אז עכשיו המכונית תעוף באוויר. אתם רואים עכשיו המכונית עולה באוויר. אני צודק או לא? אין אחד שלא היה מודה. אומרים חרוב לא יכול להוכיח. אומר להם, אמרת המים תוכיח. רואים את המים, המים שהיו יורדים בצורה כזאת, עולים. עולים. אמרת המים לא תוכיח. בקיצור, פונה לשמיים, כותלי בית המדרש יוכיחו. כותלי בית המדרש, עומדים הקטלים ליפול עליהם. עומד רבי יהושע על רגליו, קם רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים. בת קול, לא בשמיים. ביום שכתוב אחרי רבים להטות, אנחנו קובעים את הדין, הדין נקבע פה לא בשמיים. מה העניין? מה העניין שהדין נקבע פה לא בשמיים? רבי יהושע אומר, אנחנו מתייגעים על הדין הזה. אנחנו יושבים מפלפלים, תורה נקנית בלחם צר ומים לחץ, על הארץ תישן, לחם צר תאכל, מים תשתה. תורה זה דבר שנקנה בעמל וביגיעה. זה לא דבר שאפשר לקבל אותו בקלות, כשאתה יושב בשמיים עם מזגן הכי טוב שיש ליד הקדוש ברוך הוא, לא עובד, לא עושה, לא מתחכך עם יצר הרע, לא נלחם איתו, לא מתעמת איתו לשום דבר. זה כוונת משה רבנו, וכי קנאה יש בכם, וכי יצר הרע יש לכם, אין לכם את זה, אתם לא צריכים להתמודד. התורה היא לא התורה שבכתב, התורה היא התורה שבעל פה שנלמדת מזה. נצח זה תורה שבעל פה, עוד זה העמל של התורה, זה תורת הסוד והעמל של התורה, זה עוד. למה נעמד רבי יהושע על רגליו והוא אומר לא בשמיים? למה הוא צריך לקום על הרגליים? שישב ויגיד לא בשמיים. למה הוא צריך לעמוד על רגליו? אומר האריזל, הוא עומד על הנצח ועוד שלו, על עמל של תורה ועל סוד התורה, על תורה שבעל פה ועל סוד ופנימיות התורה. על זה הוא עומד. הוא אומר, הרגליים האלה שאני עומד, נצח ועוד שלי, הם אלה שנותנים לי את הזכות להגיד לשמיים, אל תתערבו. ובהמשך הגמרא שם מובא שהוא נפגש עם אליהו הנביא באותו יום. שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא אמר בשמיים כשאנחנו התפלפלנו והתדיינו על תנורו של הכנעיה, על ההלכה? אומר לו, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, הקדוש ברוך הוא מודה, ניצחוני בניי. התורה היא של עם ישראל כשהוא מתייגע. תורה לא נקנית בפקולטות ובאוניברסיטאות. תורה נקנית בעמל רב. היוונים רצו פקולטות, עם גנים, תיאטרא. עם תיאטראות, עם דברים משובבי נפש, הכל בקלות, הכל לאט, הכל בסדר, תוסיף עוד מהחיצוניות, עוד מהחיצוניות. תורה הסוד, תורה שבעל פה, תורה נקנית בייסורים, בקטישת הגוף. בשמיים לא יכולה להיות תורה כזו, שם לא מתייגים, אין גוף, אין גוף לשבור. חזון איש אמר, מימיי לא נהניתי מהעולם הזה בכאו זה. הרב אלישיב זצ"ל, בגיל 4 אמרו לו שאין לו סיכוי יותר לחיות. היה כל כך חלוש, כל כך שבור. עבר את גיל 100. מה? עמל התורה, הגיעת התורה, שהגוף שבור, שישבר שבור. לא, מי מעניין אותו הגוף? לא מטפחים את הגוף. מה היו היוונים? כל העניין שלהם היה תורת הגוף. כל העניין שלהם היה גוף. כל העניין שלהם היה חיצוניות. הסוד זה תורה פנימית. התורה היא תורה פנימית. היוונים הם בדיוק ההפך, להשכיחם תורתך. ללכת על העניין הזה של תורת הגוף. יש פיוט בסעודה שלישית. לא רק, אנחנו אומרים זה גם שירת הבקשות. כל מסתתר בשפריר חביון. נכון? כולם מכירים. זה כל אחד עם המנגינות שלו. זה חיבר אותו רבי אברהם מימין חזק. זה השם שלו רמוז בראשי התיבות של הבתים בשיר. השיר הזה הוא תלמיד הרמק, היה תלמיד הרמק, הוא 10 בתים כנגד 10 הספירות. כנגד, בספירה השמינית, מה היא הספירה השמינית אמרנו? הוד. בספירה השמינית הוא מביא את הבית הבא. תקשיבו לבית הזה. מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד. שם נמצאים יכין ובועז בשם נקראים, וכל בנייך לימודי השם. הרבי מסטמר אומר, הלא כתוב במפורש, זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר עד שיגלה סודו לנביאים. הנביא עמוס אומר את זה בצורה מפורשת, כי לא יעשה האלוהים דבר עד גילה, עד כי גילה סודו לעבדיו הנביאים. למה לעבדיו הנביאים? למה לא למלכי השרת שיגלה את הסוד? שיגלה את הסוד למלכי השרת, כי סוד נקנה בעמל. נביא הגיע להיות נביא אחרי שהוא ביטש את עצמו, עבד על המידות שלו, נלחם עם היצר הרע שלו, הגיע למעלה רוחנית גבוהה, אז הוא נעשה נביא. מלאכי השרת לא נלחמו, לא עם עצמם, לא התקדשו, לא ביטשו את עצמם, לא, אין להם גוף בשביל לשבור אותו. ממילא את הסוד מגלים לנביאים. סוד זה הוד. הוד זה סוד. חנוכה העניין שלו זה סוד, שמן. שמן זה בלחישו. הכל הולך בלט, בשקט, בשקט, בשקט. חנוכיה שלי, איך בלט? יש שם איזה שיר עם בלט. בשקט, שחה לי בלט, בשקט. שמן, אתה מוזג אותו, אתה לא שומע רעש. שמן נמזג בשקט, בסוד, פנימי. עמל, יגיעה, הכנעה של יצר הרע. יש לך בלב שני שמאל וימין, אתה צריך לחוף את השמאל לימין. זה נצח ועוד. טוב, מי שרוצה רק ירחיב בדבר הזה, יראה ברב שמעון בר יוחאי, בשבת למד ג' יום בל"ג בעומר, הוא יוצא מהמערה אחרי 13 שנה. אתם יודעים איזה סבל זה המערה? הוא והבן שלו יוצאים מהמערה. אתם יודעים איזה סבל במערה? 13 שנה באותו מקום, קבורים בחול רוב היום ורוב הלילה, ערומים. בקיצור, הוא יוצא מהמערה, אוכלים רק חרובים ושותים מים. אבל זכו לגילוי אליהו, כל יום, פעמיים ביום, היה בא אליהו הנביא אליהם, מלמד אותם תורה. יצאו מהמערה, הוא הולך לחמו, לפנחס בן יאיר, ביך, פנחס בן יאיר. החמור של רבי פנחס בן יאיר היה יותר צדיק ממני. שמר שבת, חמורו של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, הולך אצלו רב שמעון בר יוחאי, רבי פנחס בן יאיר לוקח אותו למרחצאות של טבריה. 13 שנה לא רחץ את הגוף, הגוף פצוע, הולכים למחצות של דבריה. הוא רואה את הגוף של רבי שמעון, אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך. זה תורה וזה שכרה. כל הגוף של רבי שמעון בר יוחאי, לנו יש לפעמים מנטילת ידיים בחורף פה איזה סדק קטן, ככה ליד האצבע, אתה לא מתפקד. אתה לא יכול להחזיק כלום. רבי שמעון, כל הגוף שלו אומר את הגמרא, סדקים. סדקים, כל הגוף מהדברים האלה כולו סדקים, החול מייבש. אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך. רבי פנחס בן יאיר אומר לחתנו, לרב שמעון בר יוחאי, אומר לו רב שמעון בר יוחאי, אוי, אשריך שראית בכך. אומרת הגמרא, לפני המערה רב שמעון היה מקשה קושייה, רבי פנחס בן יאיר היה מתרץ אותה ב-12 אופנים. אחרי המערה כל קושייה של רבי פנחס בן יאיר, רבי שמעון בר יוחאי מתרץ לו ב-24 אופנים. אומר לו, אם לא ראיתני בכך, את התורה הזו לא הייתה לי. בזכות מה יש לי את התורה? בזכות הסבל, האיסורים, העמל של תורה, הסוד שנתגלה לי. בזכות מה זה בא? בזכות הסדקים האלה שאתה רואה בגוף, בזכות החרובים שאכלתי והמים ששתיתי, לא בזכות שום דבר אחר. עמל, יגיעה. כל אחד שבא לשיעור, ואני מדבר עכשיו בשיא הרצינות, כל אחד שבא לשיעור ועושה מסירות נפש, זה עמל של תורה, זה הגיעה של תורה, זה סדקים באור, סדקים באור. אומר רב שמעון בר יוחאי בגמרא בסוכה, אומר רב שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, כל העולם מן הדין. בזכות מה הוא יכול לפתור את העולם? אומר המהרש"א, בזכות ה-13 שנים במערה. בזכות הסבל והאיסורים שהיו לו 13 שנה במערה. העוצמה היא כל כך אדירה של ההגיעה, של ההתמדה, למרות הקושי, למרות הרצון באמת לצאת כבר. לצאת, כמה אתה יכול להיות במערה? לא, הגיעה של תורה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה מה שיכול לפתור את הדין, את כל העולם מן הדין. לא רק את עצמו, את כל העולם מן הדין. בימיו של רב שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת. לא היה דין. זה רב שמעון בר יוחאי. זכות מה? בזכות המערה. אז איך כתוב בפיוט? שכתב רב שמעון לוי. במערת צורים שעמדת, שם קנית הודך ועד עריך. את ההוד קנית, את הסוד קנית. את העמל של התורה קנית. ומתי נפטר רב שמעון בר יוחאי? בלג בעומר. לג בעומר בספירות, איזה ספירה הוא? הוד דעוד. הוד דעוד. זה לא סתם. אהרון הכהן, החשמונאים, הם אלה שניצחו את המלחמה ביוונים? אהרון הכהן, מזרו של אהרון הכהן, הכהן, אהרון הכהן ברועים, הוא הרועה החמישי, כנגד ספירת הוד. ההוד. מה היו החשמונאים? החשמונאים היו מוסרי הנפש על לימוד התורה בעם ישראל, על החזקת התורה, לא רק על קיום המצוות. על החזקת התורה וקיום התורה, הם לא הלכו לשום דבר שהיוונים כיוונו אליו. הלכו נגד המגמה. הלכו נגד המגמה. באו היוונים להשכיח את סודות התורה, להשכיח את התורה שבעל פה, לעקור מאיתנו את עמל התורה. אמרו, בוא תלמדו תורה, אין שום בעיה, תלמדו את התורה שבכתב. אבל אל תקדשו את החודש. אל תעשו דברים לא הגיוניים. עשו תורה שבכתב, שימו בפקולטה, גנים, פרדסים, מיזוג אוויר, יפה יפה, תלמדו תורה, חביבה, תחביב. אין עמל תורה. זה היוונים. לכן הנס נעשה בשמן. למה בשמן? כי זית, זית על זית, אומר הנביא, הנביא ביושע, אומר, ויהי כזית עודו. ההוד הוא כמו זית. למה? כך זית ומר. ומר, אתה לא יכול לעשות אותו כלום עם זית. אלא מה? שבור אותו. קטוט אותו. קטוש אותו, מה יצא לך? שמן. יצא לך שמן. השמן זה הסוד של הזית. סוד של הזית זה שמן. אז יצא לך שמן. יצא לך שמן זה בדיוק סוד הנס. קצור, אם לא הבנתם, זה היה שיר הלל לבאי השיעור, שעושים באמת מאמצים על אנושיים ומסירות נפש כבר שנים ארוכות. זה גם היה, כמובן, היה גם דרכו של בעל התניה, מסור נפש על כל יהודי, על לימוד התורה בכל תנאי, בלי שום רתיעה, משום עונש, משום דבר שהוא. וזה מה שאנחנו צריכים להמשיך בעולם שלנו, עד כמה שזה נראה נגד המגמה. בסוף, מי שאנחנו פה בזכות החשמונאים, לא בזכות המתייבנים, בזכות החשמונאים. ויכול להיות ששיחות כאלה עכשיו, כמו שאנחנו מדברים פה, היו מועברים אז, שם, היו מסתכלים עלינו בעיניים תמאות. מה אלה עושים פה בלילה במקום לעשות דברים אחרים שקשורים לתרבות יוון? אבל זה בדיוק העניין. בזכות זה ממשיך להתקיים עם ישראל, בזכות מסירות הנפש הזו. אז אנחנו הולכים להדליק נרות, שפה כבר 40 דקות משתעמם אביתר, אני אעצור את ההקלטה, משתעמם.